יש כאן שיטה נוספת שהיא מאוד חשובה, ונראה בכלל שהראשונים הם נוקפים כמותה. זאת אומרת, בהלכה נראה שהפסק הולך לפי שיטה זו. אולי אנחנו דיברנו ששיטת התוספות, קודם כל שזה ברור בתוספות, שנת ברנת פירושו שכשיש טעם שני בהיתר, תוספות אומרים על היתר, טעם שני בהיתר אין לו משמעות. זאת אומרת, לא שהוא בטל, לא מתייחסים אליו באופן מוחלט, כי עובדה שבאיסור כן מתייחסים אליו, בנת ברנת. אם נניח סיר טרף שמשלו בו ירקות, הירקות האלו יש בעיה בהם, וגם הירקות אם יגשלו אותם הלאה ועוד סיר וכדומה, יש לזה משמעות לאותו טעם קלוש. אבל לגבי היתר, לגבי דבר שהטעם השני הוא היתר, ועכשיו אני רוצה להכין איסורים על ידי היתר הזה, זה לא. כך אמרו התוספות. איפה התוספות הבליטו את הדבר? תכף נראה מה הכוונה פה להדגיש. איפה התוספות הבליטו את הדבר הזה במיוחד? התוספות אמרו, הם אחר כך התחרטו בגלל סיבות אחרות, אבל התוספות אמרו שאם בישלתי שלמים ביום... אם בישלתי שלמים ביום ראשון, וביום שני אני מבשל שום שלמים, אומרים התוספות, השלמים של יום שני, לא, השלמים של יום שני, כשאני אוכל אותם, לא מתייחסים לשלמים של יום ראשון. למה? כי זה נת ברנת בהיתר. זאת אומרת, אמנם בלוע בשלמים האלו טעם של שלמים של אתמול, אבל כיוון שעדיין זה היתר, כל הבעיה היא בערב, היא משקיעה, שאז יחול על זה שם נותר, עם לילה, וכיוון שזה טעם שני ביתר, זה בטל, נת ברנת. כך הסבירו התוספות. הם רצו להוכיח מכאן שאפילו נתבשלו מנת ברנת, כי... למה? משום, לא אמרים את בקמת בחירת שלמים דעים למיטה, זה משום בטעם שני ונתבטל קודם שיבוא לידי איסור. זאת אומרת, כתוב כאן ברור בתוספות. שהטעם השני כשלעצמו הוא אין לו משמעות. לא מדובר על המשך. הטעם השני כשלעצמו, פה מדובר על טעם שני. זאת אומרת, אם נשאל בצורה כזאת, דגים שעלו בקערה, היינו כלי בשרי, בישלו בו דגים. הדגים האלו יש בהם טעם בשר. הטעם הזה עכשיו הוא מורגש או לא מורגש? לא שהוא לא מורגש בכלל, אבל יש לו ממשות, מתייחסים אליו או לא מתייחסים אליו, או שהוא כבר נקרא בטל. בתוספות רואים מפורש שהוא כשלעצמו נקבע בטל, כי בתוספות הרי לא מדובר שהטעם הזה הולך הלאה או נפגש עם מישהו. בתוספות מדובר על הטעם הזה עצמו, בשלמים עכשיו בלוע טעם של שלמים מאתמול. איך זה בנוע? כי השלמים שאתמול נכנסו בסיר והסיר נכנס לשלמים. אומרים התוספות, אין בעיה, השלמים, הטעם שישנו מאתמול הוא בטל, לא חל עליו שם נותר. זאת אומרת שהטעם השני הוא יותר גמור, הטעם השני לא מתייחסים אליו לפחות ביתו.
לא, אני רק
נגיד
שהטעם
הוא
עוד לא
יגיע לאיסור. זהו, כשהטעם לא יגיע לאיסור, אז לא יחול עליו שם איסור. כן, אבל למה לא יחול עליו שם איסור? כי הטעם השני הוא קלוש במידה כזו שכבר לא יחול עליו שם איסור.
לא קצת בידול שזה בטל,
כאילו
השטעם
שזה בטלה
של
בטלה. מה זאת אומרת? הוא קלוש במידה כזו שלא מתייחסים אליו. זאת אומרת, אנחנו רואים אותו כאיננו. מה זאת אומרת בטל? רואים אותו כאיננו. רואים אותו כי הוא איננו וזהו.
כן, מה שהרמה שלא
רואים
לו
שאיננו.
שעל טעם כזה
של בשר
הוא לא
יכול לעשות איסור.
נכון,
למה? כי רואים אותו כאילו
לא קלוש. הוא קלוש.
זה נקרא, הוא קלוש במידה כזו שלגבי הדין הזה רואים אותו כאילו לא קיים. טעם קלוש כזה לא חלים עליו דינים כי הוא לא קיים כאילו. הרמב"ן יש לו והר"ן הולך באותו כיוון כנראה, הם, יש להם שיטה אחרת לחלוטין בעסק הזה. הם סוברים לגמרי אחרת. הרמב"ן טוען שהרמב"ן לא הבין קודם כל, אם זה הפירוש שטעם שני אין לו משמעות, הרמב"ן לא הבין למה שיהיה אסור לבשל חלב בסיר בשרי. הוא לא תופס את הדבר הזה.
כאן הוא נכנס היות שלו, עצם המציאות שלו שותף שלי, זה זמן הפגישה עם החלה, אבל צריך איסור.
בסדר, אז זו בעצם הייתה גם שאלת התוספות בזבחים, וככה תוספות לנו. אני חושב, אני לא יודע, אולי התווכחו איתי פה, אני חושב שדעת הרמב"ן היא שגם טעם שלי באיסור מותר. זאת אומרת, זה בין בהיתר ובין באיסור. אבל זה לא חייבים לקבל, זה גם לא נפקבל על ההלכה לא פנית. הרמב"ן לא מזכיר זכר שיש הבדל בין היתר לאיסור, ועוד יותר מזה, הרמב"ן כשהוא מתחיל לפרש מה פירוש נת ברנת... מה? לא, אתה יכול להגיד שלא כל... הרמב"ן מיד בתחילה אומר ככה, התורה אמרה שהתורה אמרה טעם כעיקר, טעם הרי הוא כעיקר, זאת אומרת טעם של דבר הוא כאילו בשר גמור. מבין הרמב"ן מה זאת אומרת טעם כעיקר? כמו שעיקר יש לו כוח לאסור, כך טעם יש לו כוח לאסור. ולכן הסיר יש בו טעם, הוא כעיקר, יש לו כוח לאסור הלאה. אבל טעם בין טעם אין לו כוח לאסור. כך אומר הרמב"ן מיד בהתחלה. כך הוא מסביר את הדין של נת ברנת. הוא אומר, כלומר, שאף על פי שעשתה תורה הטעם כעיקר לאסור תערובתו כמוהו, הרמי לו בטעם ראשון. אבל טעם שני דהוא בר נותן טעם אחר, אין לו כוח לאסור את אחרים. דהיינו, נותן טעם בשלישי שלהם. זאת אומרת, טעם יש לו כוח לאסור, כי טעם כעיקר זה מקביל לזה. אבל טעם בין טעם אין לו כוח לאסור. היינו בפשטות שהרמב"ן מתכוון שסיר בשרי יש לו הוא כעיקר לאסור הלאה, סיר של חזיר יש לו כוח לאסור הלאה, אבל בן של הטעם הזה אין לו כוח לאסור. מה שמגע באיסורים?
סיר של חזיר, החזיר שצמנו הוא לא בן
הטעם? סיר של חזיר שבישלו בו ירקות, אז הירקות האלו הן טעיפה, אבל אם יבשלו בירקות האלו עוד דבר ואני אדון אם הירק נתן טעם בדבר השלישי, אני אומר שלא. אלא אם כן אומר חנן, אז זה נהיה טעם, אז זה נהיה האיסור בפני עצמו. זה דיונים אחרים. כך נראה ברמב"ן. טעם שני אין לו כוח לאסור. יכול להיות שאם נאמר חנן בשאר איסורים, אז לא נמצא מציאות שזה שני או שלישי. תמיד זה ראשון, ראשון, ראשון. יכול להיות. אבל מבחינת ההסברה, מביאים הרמב"ן שזה הפירוש. נת בר נת, זאת אומרת, טעם כעיקר לאסור ולא בן שלו. בן, נת בר נת, טעם, בן טעם, אין לו כוח לאסור. זה הכל. ולכן הקושיה של הרמב"ן היא קושיה חזקה מאוד. שואל הרמב"ן, אם כן, למה אסור, הוא לא אומר את זה בצורה כזו, אבל אם נפשיט את הדברים, אני אומר בלשון שלי, אבל אני חושב שזה כתוב הכל ברמב"ן. אם כן, שואל הרמב"ן, למה אסור לבשל בכלי בשרי חלב? מה הבעיות? הרי הכלי הבשרי הזה הוא, אם נאמר, רגע, אם נאמר שטעם שני פירושו, אפשר הרי גם לומר את הדברים בצורה אחרת. הרמב"ן אמר הוא כבר את הסוף של שיטתו. הוא אומר שטעם יש לו כוח לאסור, וטעם בין טעם אין לו כוח לאסור. והתוספות ראינו שלא מדובר אם יש לו כוח לאסור או לא לאסור. הרי התוספות מדברים על, של... על, 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 על בין טעם, לא לגבי לאסור, אלא לגבי להיות אסור. מה התוספות מדברים? בשלו בסיר של שלמים, בשלו אוכל. במקרה הזה בשלו שוב שלמים, נגיד בשלו בו ירק. עכשיו מגיע הלילה, האם הירק הזה מותר או אסור? יש פה בליעה של שלמים שצריך לחול על זה שם נותר. הטעם הזה שפה בפנים הוא מה? הוא קיבל טעם מטעם, אבל פה לא דנים לאסור הלאה, דנים עליו עצמו, הוא אסור או לא אסור. והתוספות אמרו שהוא עצמו מותר, לפי הרמב"ן ודאי שזה אסור. הרמב"ן דן אם יש לטעם כוח לאסור. הוא אומר, יש לו כוח, ודאי, אם כן, הסיר פה הוא טעם, יש לו כוח לאסור את הירקות, שיכול על זה שם נותר, בהחלט שכן. הרמב"ן בשום אופן לא יכול להסביר בכיוון של התוספות את הסוגיה. מפני שלפי דעתו, השלמים שגלויים בשלמים של היום, יכול על זה שם נותר. איך הוא יסביר את הגמרא? בין ככה תוספות בסוף התחרטו. שאמרו שפה הולכים עם חד בתרי בתיל, אז הרמב"ן יסביר את הגמרא בחד בתרי בתיל. תוספות בין ככה ובסוף התחרטו. בגלל סיבה אחרת, בגלל חטאת, עם שלמים. אבל איך שיהיה, מבחינה זאת, הרמב"ן לא סבר זאת אומרת, השאלה היא כזאת, טעם כעיקר, אתמול ניסחנו את זה איכשהו, טעם כעיקר, אנחנו אומרים, הטעם הוא כמו עיקר. האם אני אומר, כמו שהעיקר אוסר, ככה טעם אוסר? או שאני יכול להגיד לא ככה. טעם כעיקר, כמו שהעיקר אסור, ככה טעם אסור. אבל לגבי לאסור, העלה יכול להיות בהחלט שלא, לפחות בהיתר. התוספות חילקו בין איסור להיתר, והם אמרו, הטעם שהוא נותן טעם בדבר אחר, הוא כאילו בטל, אין לו משמעות.
תודה רבה. זה פשוט ברמב"ן, ולכן הרמב"ן שואל קושייה. מה? הרמב"ן מביאים הטעם השני, כלומר דגים שעלו בקערה, יש בהם טעם בשר, הבשרי הזה יש לו משמעות כשלעצמו, רק אין לו משמעות הלאה לפעול, לתת טעם באחרים, או שהוא בעצמו כבר קדוש שלא מתייחסים אליו. זו בעצם המחלוקת בין שיטה תוספות לבין השיטה של ראשונים. רגע, בסדר, אז אין הבדל. לא מדברים על הבדלים עכשיו, לפני הבדלים. אבל המחלוקת היא מובנת. קודם כל זאת השאלה. השאלה היא, הטעם הבשרי בדגים, הוא נחשב לבשר, אלא שאין לו כוח להשפיע על אחרים, או שהוא עצמו כבר לא נחשב? לפי דעת התוספות הוא עצמו לא נחשב, כי עובדה שבשלמים לא מדובר לגבי לאסור אחרים, מדברים עליו. השלמים של אתמול עכשיו בבשר הם כמו הבשר בדגים, אותו דבר, כי זה עבר דרך סיר למקום אחר. לפי התוספות הרי אמרו שהם עצמם אין להם משמעות, לא יחול על זה שם נותר. לפי הרמב"ן הוא לא אומר ככה, הוא אומר שרק הם לא יכולים לפעול הלאה, אבל הם עצמם יש להם משמעות, הצער לחול על זה שם נותר. למה הרמב"ן אמר את זה? כי הרמב"ן הייתה לו קושייה, כפי שאמרנו, אם נניח שלטעם השני אין משמעות, אז למה אסור לבשל חלב בסיר של בשרי? הרי הטעם, בישלתי חלב בסיר בשרי, למה החלב הזה אסור? הרי יש בו בשר, הרי אין לו משמעות לבשר הזה. מה הבדל אם אין לשלמים משמעות בשלמים של אתמול ובשלמים של היום, לבין כאן שאין משמעות לבשר בחלב של היום? אם אני לא הולך בכיוון שפה זה יותר ופה זה איסור, זה התוספות אמרו, הרמב"ן לא הולך בכיוון כזה. אין אצלו הבדל איסור ביתר, זה עניין של מציאות אצלו. זאת אומרת, האם להתייחס לטעם שני כטעם או ככלום? ולכן הייתה לו שאלה, למה אם נשאלתי חלב בסיר בשרי, אסור לאכול אותו, מה הבעיות פה? יש פה בשר? הרי לא מתייחס לבשר הזה, הוא טעם שני, אין לו משמעות, אז מה הבעיות? הוכיח מכאן הרמב"ן שיש לו משמעות. שטעם שני יש לו משמעות, הבשר בדגים יש לו משמעות, וגם כאן יש לו משמעות. ואם יש לו משמעות, אז ממילא זה בשר בחלב. אם הבשר הזה יש לו משמעות, זאת אומרת שהבשר הזה הוא עם החלב, הוא נאסרו שניהם. נשאלתי חלב בבשר, הטעם הבשרי עדיין קיים פה. אם עדיין קיים, מה?
למה באמת אסור לבשר
כאלה? אז התוספות שעשו את זה בזבחים, והם טענו שהועיל וטעם שני זה רק בהתר. והם מבינים שבהתר זה צריך להיות היתר עוד לפני שחל על זה האיסור. אבל כאן הועיל והטעם השני במפגש עצמו זה כבר היה איסור, אז זה אסור.
אפשר להגיד שהרמב"ן זה
המחלוקת
אולי, לרמב"ן
התוספות. לפי הרמב"ן
גם טעם שני
באיסור
זה... זה מה שהרמב"ן
עכשיו. שמותר.
כן.
נכון, כי הרמב"ן, אני חושב שבכל... בטעם שלישי באיסור גמור, לא רק במקרה של מפגש של איסור. בחזיר גמור הוא מתיר, כך זה נראה פה בפשטות.
אבל מה יגיד הרמב"ן? לרמב"ן לא חסך קושייה אחת של קערה שהתבשלה והשר לא התבשל בחלב. אבל הוא נתקל עם בעיה אחרת של דגים לעלות בקוטח. אבל למשל אותם עם חלב, אז זה נוצר בפנים.
בסדר, חכה, אז הוא מדבר על זה, נכון. עכשיו, ישנה גמרא שבעצם הם מתלבטים בה בגמרא. הגמרא אומר, רב סבר נת בר נת אסור. רב הרי חלק על שמואל. והוא אומר שנותן טעם בר נותן טעם אסור. אומרת הגמרא שהד הרב לב מ... זה לא שמענו את זה במפורש ממנו, אלא מכלל ההתמר. מה יש? כי פעם אחד הכינו לרב פעם, הוא היה לו כאב עיניים, עבדו לשייפה וצעה, עשו לו בתוך קערה שייפה, זאת אומרת משחה, לשוף, למשוח את עצמו, ויש שם מרגות מסוימת, לא בחינת בעיה של איסור ויתר. אחר כך רחצו את הקערה הזו, בישלו באוכל ונתנו לו לאכול. אז הוא הרגיש את המרירות של המשחה, של הכנת המשחה בתוך האוכל. אז רב אמר, יאיב תמה כולהי, עד כדי כך אני מרגיש פה את המרירות, מכאן ראיה שהוא סובר, נת ברנת עשו. כך אומרת הגמרא. אז ביש למה לפי שיטת רש"י, זה חלק מאוד. זו בעצם הנקודה שהרמב"ן פה הסתבך בה. לפי רש"י זה חלק מאוד, לפי התוספות. גם רש"י אומר את זה, אבל תכף נראה. לפי התוספות זה פשוט מאוד, כי התוספות אמרו שהשלמים של אתמול לא מורגשים. הטעם השני לא צריך להיות מורגש. זאת אומרת, צריך להיות מורגש קלוש, נקרא לזה. צריך להיות מורגש קלוש. הדגים בקערה הם טעם קלוש. הם עצמם, לכן לא יחול על זה שנותר. הם עצמם אפילו. ולכן הוא אמר, רב פתאום, מה זה, אני מרגיש שזה לא קלוש? יאיותם הכולי היי, אני מרגיש את זה טוב טוב. הגמרא, עברה הגמרא, זה לא ראיה, כי פה זה מר במיוחד. אז אין ראיה, אבל בדבר רגיל באמת לא היית מרגיש. אבל הרמב"ן הרי לא סובר כך. הרמב"ן סובר שטעם של אם מורגש. אני לא
מרגיש את הטעם, אבל השאלה אם זה חזק כזה שגור לשם איסור.
מה?
אנחנו ביארו ש... זה לא סופר שיכול לשם מרגיש.
לא, למה לא חד שם איסור? כי זה קלוש.
קלוש אבל לא מבחינה...
לא שלגמרי לגמרי לא מורגש. ודאי זה לא שהוא מורגש בכלל.
אבל שהרמב"ן אומר, אין טעם הכולי.
שהוא מרגיש
את הטעם. אני לא מרגיש את הטעם.
לא, לא כולי, מרגישים טעם, אבל לא כולי. אבל הוא מרגיש. אם זה קלוש או לא קלוש, מה זאת אומרת? איך הם קבעו? על זה הדיוק פה, האם טעם שרי בדגים זה טעם קלוש או לא טעם קלוש? אז הוא אומר, אני מרגיש את זה היטב, כולי היינו, הוא מדגיש את זה. אם לא מוגש כלום, אז זה סתם איננו, אז זה כמו כל דבר. היתנו את זה לכפלה, הוא ירגיש. עכשיו השאלה, זה קלוש או לא קלוש? אנחנו לא יודעים, רב ידע אבל מה זה. ההבדל בין טעם ראשון לטעם שני. מי שיודע להבחין בראשון לשני, יודע מה זה טעם קלוש ומה זה לא קלוש. אבל רב אמר, אני מרגיש קלוש. אבל לפי הרמב"ן, הטעם הזה אין בו בעיה. הטעם שכשנפלט ממנו לדבר אחר, הוא בעייתי. הטעם השני שיוצא מכאן, הוא בעייתי. אבל פה נתנו לו לטעום אותו עצמו, מה הראיה שאם הוא ייתן טעם הלאה בדבר אחר, עדיין זה באמת יוגש בצורה כזו. מה זה נוגע בכלל לגמרא? זוהי השאלה שהרמב"ן התלבט בה בגלל שיטתו. והוא הסתבך פה, והר"ן הסתבך פה, כי הר"ן הולך בשיטת הרמב"ן. אז הרמב"ן עצמו עונה, שאויל ויש, שאויל והמשחה הזאת היה בה, נאמר, איזה טיפות או משהו, בתוך משהו, אז בסיר זה כבר היה טעם שני. הטיפות באותה משחה, זה טעם ראשון, והמשחה בסיר זה שני, ועכשיו בירקות זה שלישי, אז הוא צודק, מה בשלישי אתה מרגיש את זה? סימן שעשו. זה הוא אומר. הר"ן אומר, כיוון אחר, שלמדו לא בעצם הטעם, אלא מזה שרב... רב לא מדבר דברים בטלים, ובדל התכוון לאורות הלכה, אז רב התכוון לומר, אני מרגיש שזה כל כך חזק, שגם הלאה זה ייתן טעם חזק. בסדר, על כל פנים, לא חשוב כרגע הפשט, איך הם הסתדרו עם הגמרא, אבל השאלה העקרונית היא זאת, הטעם השני כשאני תואם אותו, הוא טעם קלוש, או שאין לו כוח לתת הלאה טעם? זה בעצם השאלה. אתמול נראה לי, צריך אמין, שכתוב במורדכי, זה בעצם אותה שיטה, זה הרמב"ן, הר"ן, כולם הולכים באותה שיטה, אני זוכר את הסימן כי זה תו שנחת. אי אפשר לשכוח את זה. אבל כתוב שם, בכמה מילים, הוא אומר כצור, בדבר פשוט, הלכת הדגים שעלו בקערה ואחד מבוטח וכו', למה זה נת ברנת? מה זה נת ברנת? בית פעמים נבלע טעם ונפלט קודם שנעשה איסור. אחד בקערה הוא שם לדגים, ואין עוד טעמו, ואין עוד טעמו, הנפלט חשוב טעם, ולכן מותר לאוכלם בחלם. לא שמה שבתוכו עכשיו הוא לא טעם. הנפלט ממנו הוא לא, אין לו כוח להמשיך הלאה. בעצם זה שיטת הרמב"ן והר"ן, ולכן הם התלבטו בפשט בגמרא במכלל ההתמר, במשחה הזאת של רב. זאת אומרת, התוספות הבינו שהכוונה היא שהטעם השני הוא כשלעצמו כבר אין לו כוח, ואילו הרמב"ן מבין שהוא עצמו לא יכול להשפיע על אחרים, אבל הוא עצמו לא קלוש. שיטת רש"י אפשר להתלבט, אבל שיטת רש"י בעצם גם מצאנו בנת ברנת, לא בסוגיה שלנו, למדנו פעם את זה, אבל אז לא היינו בעניינים, מבחינת הנושא הזה, אז את הפרט הזה לא התעכבנו עליו במיוחד. במשנה של טיבה, בדף קט"ז, כתוב במשנה, והוא מביא שהתירו גבינות, זה היה משהו, זה לא היה מקרה. היו מייצרים גבינות בצורה מסוימת, ורש"י מביא את זה למרות שהוא לא רגיל על פי הלכה, הוא מביא שהתירו גבינה, והוא אומר יש מתירים, והוא אומר על זה שזה רחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב. זוכרים בטח את הרש"י הזה. אז שם כתוב ככה, מה היה? לקחו קיבה, זאת אומרת הקיבה זה החלב שהעגל ינק בעודו חי, וזה נקרא הקיבה, לא הקיבה הבשרית, אלא אותו חלב שהחביץ, נאמר, שנהיה חצי גבינה בתוך המעיים של העגל אחרי מותו, כי הוא ינק בחייו. עכשיו מלכו אותו, בדרך כלל הם לא רוצים בעיות, רוצים לאכול, נאמר, את הקיבה, את הבשרים שבקיבה, צריכים לנקות את זה ולמלוח. מלכו את הקיבה עם החלב ביחד. החלב הזה שבקיבה משתמשים בו לעשות גבינות, כי יש בו חומצה. בפרט אם מלכו אותו עם הקיבה, אז הוא עוד שחט על ידי המלח עוד חומצה לתוכו. אם כן היו עושים ככה, מולכים אותו עם הקיבה, אחר כך מוציאים, מולכים אותו עם, נקרא לזה אור הקיבה, עם הקיבה הבשרי, לוקחים אחר כך את אותה, את אותו חלב חמוץ ועושים ממנו גבינות. עושים ממנו גבינות. אז השאלה היא, מלכו אותו עם בשר, אז החלב הרי קיבל טעם בשר, הקיבה הרי קיבלה טעם בשר. ואיך אפשר לעשות עם זה אחר כך גבינה, זה בשר וחלב? אז השיבו אותם המתירים, זה נת ברנת. זה נותן טעם, ואין יותר טעם. למה? מפני שהקיבה הבשרי נתן טעם בחומצה הזאת. והיא נותנת טעם עכשיו בחלב. היא מעמידה את החלב. אז זאת אומרת שזה כמו דגים שעלו בקיארה. אומר רשי, זה לא נכון, כי פה זה חלב עם בשר, זה לא היתר, זה איסור, אז אומרים חנן. כי רשי הולך גם כן בשיטה הזאת, שרק בהיתר יש המושג של נת ברנת, ופה כיוון שזה איסור, אומרים חנן. נכון? עכשיו, זאת אומרת שרשי גם מודל המתירים, שאלמלא בעיית חנן זה נת ברנת. כך כתוב פה. כל הסיבה זה בגלל שסיבה צדדית, שכאן נהיה חתיכה נעשית נבלה. אלמלא זה יש פה דין רגיל של חנן. עכשיו, אם נחשוב מה זה החנן פה, הקיבה, מה? שיש בונית של נת ברנת. הקיבה הזאת מלכו אותה עם בשר. אז הקיבה בעצם היא כמו הסיר. הקיבה היא כמו הסיר, היא תחליף לסיר. בסיר בשלו בשר, ופה את הקיבה מלכו עם בשר. עכשיו, את הבשר הזה, את הקיבה הזאת, זאת אומרת שהיא הסיר, מבשלים בה חלב, עושים בה גבינות. אז רשי אומר שזה מותר למלא דין של חנן, של חתיכה נעשית נבלה, אז למה אסור לבשל בסיר בשרי חלב? זה בדיוק אותו דבר. אבל זה ממש כמו לבשל בסיר בשרי. כי מה זה בסיר בשרי? הבשר נתן טעם בסיר, ועכשיו אני מבשל בו חלב. גם פה הבשר נתן טעם בקיבה, ועכשיו בקיבה הזאת אני עושה גבינות, אני מעמיד חלב. למה פה הוא מתיר ושם הוא עושה? מה הפשט בשיטת רשי בכלל?
לא
אומר לשיטת
רשי.
מה?
לא אומר לשיטת, מי שמתיר, זה טעם שני. מי שסבר שטעם שני עצמו, נת ברנת, אז אני אומר לו, סליחה למה...
לא, מה פתאום, מה שאומר שזאת הסיבה? הוא אומר, כרחוק מזרח ממערב, מה הייתה עם הדגים שלו בקרה, אף על פי שבנו אותם, עדיין היתר גמור הם לא אוכלה. הוא כשבא לא אוכלה, ניקוד אכלה, מה אתה אוסר עליו? מפני טעם בשר שלה, הוא טעם בשר, לאו טעמו. כבר אין לו משמעות, שהרי לא בא מן הממה, הוא גם אומר, לא כמו הרבה, הוא אומר, זה כמעט מילה במילה, הוא אומר, זה לא, זה אין לו, הוא לא בשר, הוא בשר, לא טעם הוא, זה לא טעם, השני כבר אין לו טעם, למה? שהרי לא בא מן הממה של המינת אחר, מאיפה הוא בא? הוא בא מן הממה, שהוא בא מטעם אחר, נת ברנת, הוא לא כלום, זה כבר נגד הרמב"ן, אבל חלב הנמח בבשר, שנתנו טעם זו בזו, נעשו שני מסוך, התחן עשית נבלה וכמר, והכל עשו. זאת אומרת, רשי רק אכפת לו, ברגע שמלכת את הקיבה עם בשר, זה נהיה איסור. ובאיסור לא אומרים נת ברנת. גמרנו, אתה לוקח אחר כך עושה גבינות עם חזיר. כי זה חזיר. כי מלכת הקיבה עם בשר, זה נהיה חזיר, ואתה עושה גבינה עם חזיר. זה לא שייך לנת ברנת. אבל אם מלא הפרט הזה, אז הייתי מתיר, הייתי מתיר את הגבינות האלה. אז לכאורה זה ממש, זה כמו דגים שהתבשלו עם בשר, שצריך להיות הדין, שמותר לא אוכלם בקוטח.
איך נהיה חנן?
מה?
איך נהיה חנן?
כמו שם. חלב נכנס לסיר, נהיה שם חנן. או, רק שהחלב נכנס לסיר. אבל קודם כל, אז מה יש? אבל הבשרי, אבל אחר כך אין לו טעם ל... רגע, זה נהיה חנן, ואז זה איסור. בסדר, אז אתה אומר תירוץ. אבל השאלה מובנת. השאלה היא... למה, שם אני מתיר, אז למה פה אני לא אתיר גם דגים שהתבשלו עם בשר, מה הבעיה אחר כך לערבב אותם עם חלב? הרי לא יורגש שם הטעם של הבשר, כי זה נת ברנת, לאו טעמו. אותו דבר גם כאן לאו טעמו. אז מה הבעיה? אלא התשובה היא, מה שהוא אומר, בעצם הייתה יכולה להיות תשובה, טוב, אני אגיד מה שזה, אז הוא אמר תשובה שהפירוש הוא כך, באמת נכון, הטעם הדגים שבשלו אותם עם בשר, הטעם הבשרי שיוצא מן הדגים לחלב הוא לא בעייתי, באמת נכון, כי הטעם הבשרי הזה אם ייכנס לחלב הוא בטל, טעם שני לאו טעם הוא, כמו שאומר, מהיכן הוא בא? הוא לא בא מן הממש, הוא בא מטעם אז הוא כלום, אין לו משמעות, אבל הבעיה היא בכיוון ההפוך, הבעיה היא, הרי הטעם הבשרי של הדגים נכנס לחלב, אבל גם החלב נכנס לטעם הבשרי שבדגים, והחלב שנכנס לטעם הבשרי שבדגים הוא נהיה חנן, זה לא טעם שני עדיין, זה טעם ראשון, הטעם הבשרי שבדגים. אנחנו מדברים אם בשלו דגים, אם בשר ממש, אז הטעם הבשרי שבדגים הוא טעם הבא מן הממש, ואם נכנס לתוכו חלב זה נהיה חנן, ואז ממילא אם זה חוזר לחלב, אבל זה טעם, זה טעם אסור, אז ממילא זה לא בטל. זאת אומרת, נדבר אותו דבר על סיר. אני מבשל חלב בסיר בשרי. מה הבעיה? הטעם הבשרי שיצא מן הסיר לחלב הוא באמת לא בעיה. כי לב טעם הוא. אז זה לא נקרא שיש פה חלב ובשר, כי הטעם הזה הוא לא טעם הבא מן הממש, הוא טעם הבא מן הסיר, הוא לא בא מן הבשר. אז הוא לא כלום, הוא כאילו איננו. כל הבעיה היא בכיוון ההפוך. הבעיה היא שהחלב נכנס לתוך הבשרי שבסיר. הבשרי שבסיר הוא טעם ראשון. אז מילא אם החלב נכנס לתוכו, הוא נהיה חתיכה נעשית נבלה. עכשיו אם הוא נפלט החוצה, זה איסור, איסור, לא שייך לומר, בונת ברנת. זאת אומרת, כל המהלך של רש"י והתוספות, כפי ההסבר הזה, תמיד השאלה, טעם שני אין לו משמעות. טעם שני הוא לאו טעם, כמו שהוא אמר. טעם שלא בא מן הממש הוא כלום, שהוא מעורב במשהו. אז במילא, בשר שבדגים הוא כלום, והשלמים שבשלמים של היום הוא כלום, והבשרי שיצא מן הסיר לחלב הוא גם כן כלום. סיר בשרי, הבשרי שיצא לחלב הוא כלום. ובשרי שבישלתי אותו עם דגים, הבשרי שיצא מן הדגים לחלב הוא גם כן כלום. אין שום בעיות. כי טעם שני הוא שום דבר. אבל הבעיה היא, במקרים מסוימים, בכיוון ההפוך. החלב הוא נכנס לתוך הבשרי שבסיר, הוא יוצר את הבעיה. או אם בישלתי דגים עם בשר, לא בסיר בשרי. החלב נכנס לבשרי ששם, שזה יש בעיה. מה שאין כן, מה? לבשר שבדגים. אם בישלתי בשר עם דגים, אם בישלתי בשר בסיר של דגים, אז הבשר שם הוא גם כן כלום. לפי שיטתם. אז מה אכפת לי שהחלב נכנס לשם הוא כלום?
אבל הרב אמר שמסתבר שלמה שאם יש טעם שני בדגים, אז גם בסיר אז טעם שני, כי בדרך גם טעם של החלב.
נו, טעם של החלב.
זה לא טעם של
החלב. הרב אמר
עצמו שמסתבר
שלמה
שגם כשנכנס, עושה את
הבשר טעם. ודאי עושה אותו, עושה אותו לגבי להבא. נכון. אז אם אני אבשל בסיר בשרי ירקות, אז מה שבתוך הסיר גם יהיה טעם שני. אבל אנחנו מדברים ובישלתי בו חלב. אז טעם הבא מן הממש הוא טעם, טעם הבא מן הטעם איננו כלום. כך כתוב ברש"י פה מפורש, נכון? גם בתוספות לפי דעתי זה כתוב בשלבים, אבל פה כתוב ממש מפורש. הוא אומר ככה, מה זה נת ברנת? הוא אומר, דגים שעלו בקערה אף על פי שבלו את טעמה, עדיין יותר גמור הם לאוכלם. וכשבא לאוכלם בקותח, למה אתה אוסר עליו? למה? מפני טעם בשר שלה. כי דגים האלו התבשלו בסיר בשרי. ההוא טעם בשר, לאו טעם הוא. למה זה לא טעם? שהרי לא בא מן הממש, אלא מי נותן טעם אחר. הדגים לא קיבלו טעם מבשר, הם קיבלו טעם מטעם אחר, מסיר שקיבל מבשר, אז לאו טעם הוא, זה כלום.
אז
אנחנו שואלים, אז למה אם מבשלים חלב בסיר בשרי זה בעיה? הרי הבשר שבחלב לאו טעם הוא, כי הוא לא בא מן הממש, אלא מטעם. התשובה היא נכון. לא זאת הבעיה, הבעיה היא הפוכה, הבעיה יש בסיר בשרי, זה סיר בשרי, ממי הוא קיבל? הטעם הזה בא מן הממש, הוא כן משהו. עכשיו אם חלב נכנס לתוכו, הוא עשה אותו, כי זה טעם הבא מן הממש, הוא נהיה חנן. עכשיו, כשאני מבשל בסיר את החלב, הרי הכל יוצא החוצה חזרה, אז יוצאת נבלה לתוך החלב, אז זה אסור.
למה
בין
נותן טעם?
מה?
למה בין נותן טעם? למה לא בשביל
במילה? שאלת אתמול, לא?
לא.
אני יכול להגיד שזה משתווה, שבעצמו הוא אומר שזה חלב.
יש תשובה לזה, יש תשובה לזה, אבל אם אני אגיד זה עכשיו, נסתבך. אולי נגיד זה אחר כך, יש תשובה לזה. אתה רוצה דווקא שאני אגיד לך? יש שאלה יותר חמורה, לא רק על זה. זה לא קושה עליי, זה קושה על גמרא מפורשת, ולמדת אותה, סעיף א' בצדיק ב', אולי, אני לא יודע. מה כתוב שם צדיק א' סיבה? בצדיק ב' סעיף א', סליחה. מה? כתוב שכזית בשר שנפל לתוך חלב, אז אפשר לתת לכפי לניטום או לא? מה אתם אומרים? מה?
כל
יום סופר רואים. לא, אם זה נורמלי, לא רותח, הכנס רותח, יצא רותח, זה מקרים. אבל רגיל, נשאר נפל בשר לתוך חלב. נשאר לתת לקפי... מה?
שישים.
חתיכת בשר נפלה לתוך חלב. למה לא מספיק קפי? הוא יגידו, לא מורגש בשר. התשובה היא, כי החלב שנכנס לתוך הבשר הוא נהיה נבלה, והוא חזר אל החלב, אז זה חלב בחלב. חלב בחלב זה מין במינו צריכים 60. אז השאלה למה פתאום החלב ששם רואים אותו כדבר בפני עצמו? למה אתה אומר הוא נעשה נבלה? הרי אם יש 60 נגד הבשר אז הוא לא נעשה נבלה.
אמרנו שיש הבדל בין כלי לבין
בשר. בשר עושה חלב רק אם הוא נותן בו טעם. אבל אם יש 60 נגד, אם לא מורגש הטעם, זאת אומרת שהוא לא נתן טעם, אז מה פתאום החלב שבפנים רואים אותו כגוף בפני עצמו? התשובה היא שרואים אותו. זה מה שחידשה לנו הגמרא. רואים את החלב שבחתיכה כגוף בפני עצמו, כדבר בפני עצמו. הוא קיבל טעם מן הבשר, לא מעניין אותי מה שהולך בסיר שם. לכן זה נעשה נבלה. אז אם ככה, יש קושיה על הגמרא הזאת. אם בישלו חלב בסיר בשרי, אני אומר ונותן טעם. כך הוא אומר. כתוב בגמרא. זאת אומרת, מביאים גוי, אומרים לו, אתה מרגיש בשרי? לא מרגיש שלום. למה? גם פה נגיד, החלב שנכנס לסיר, חכה, אמרת שאלה, החלב שנכנס לסיר נעשה נבלה, וכשהוא חזר לחלב, זה חלב בחלב? מה ההבדל חלב שנכנס לסיר או חלב שנכנס
לסיר?
חלב בגנים. יש דעה, לא כל הדעות בעולם. נגיד, מאמין לך, לא שאני עושה, אבל לפניו גם תרצו את זה. רגע, מה אתה אומר? זהו, זאת התשובה. כאמרו את הלבנה הרבה מגדים, שבבשר, חלב שנכנס לבשר, רואים אותו כגוף נפרד. וחלב שנכנס לתוך סיר, רואים אותו כמחובר אל החלב שבסיר. הסיבה היא, כי פה יש לה כבוביות, זה לא שהוא נהיה משהו גוף אחד עם הסיר. חלב שנכנס לבשר, זה נהיה גוף אחד. ופה הוא נכנס, אז מה הוא נכנס? הוא מקושר, זה הלשון של הראשונים אומרים לי, החלב שבסיר מקושר לחלב שישנו בכל העסק הזה. נכון, זה סיבות, זה אולי לא סיבה, זה סימן, כמו שמועילה הגלה, זאת אומרת, זה משהו כנוס שם, אז מה ההבדל אם זה בחצי הזה, יש להסיר או בחצי הזה, או שם תגוע בתוך, נכון, זה לא נהיה גוף אחד, עובדה שלזה מועילה הגלה, אבל זה לא, סימן שזה נהיה כזה מין תרכובת, זה תרכובת וזה כנוס, זה הכל. אבל גם עם הסברה, זו סברה מצוינת, אבל גם בלי סברה, זאת עובדה, הכתוב בסיר שאומרים נותן טעם. אז מילא, הקושיה שאתה שואל היא גם לא קושיה. שכחתי מה שאלת. מה? אתה שואל, למה בסיר לא נותן טעם? אמרנו שהבעיה של רש"י אומר שהבעיה באמת לא הבשרי שיצא לחלב, אלא החלב שנכנס לסיר. אז אתה שואל, אז מה מועיל נותן טעם? התשובה היא, אם לא מורגש טעם של כפילה, אז החלב הוא באמת לא נאסר גם כן. כי שום חלב לא קיבל טעם. זה הכל גוף אחד. אם הגוי אומר שלא מורגש, אז לא מורגש.
אבל מכריח ברש"י שיש חלב פלוע.
הכל נעשה והכל.
ודאי שכן. נכון, ודאי.
איך אמר אמר שהבית בבטוח? אם אני אומר שכל מה שהחנה ומה שבלוע בכלי, הכל זה דבר אחד. אז גם בטוח שם אמרנו מחלק את הבעיה, שהבלוע בכלי זה הבעיה.
לא, אנחנו דברים שהחלב יש לו כוח לאסור את הבשר. אז החלב עוזר את הבשר כי הוא נותן טעם בבשר. אז הוא שאל, אם ככה, אז למה מספיק? אז מה הייתה השאלה? למה מספיק גוי שיגיד לי שלא מורגש הבשר? הרי החלב נתן טעם הבשר והוא נעשה חנן.
אבל
צריך לתאם את הבלוע, מה זה לא
רואים? מה? הוא צריך
לתאם
את הבלוע.
אם הוא לא מרגיש שזה...
כי זה שזה נפלט ולא אכפת לי. זה שזה נפלט החלב החוצה, חוזר החלב, מה שאמרתי עד עכשיו, לא מעניין אותי. וקוראים אותי דבר אחר. לא, זה מה שאמר, מה שנפלט בחזרה, זה לא יכול, קוראים לתנות את דבר אחר.
הרגע, הוא שאל שהחלב נכנס לבשר. הבשר לא עושר את החלב.
הבשר
לא עושר את הבשר.
צריך לתת הבשר הבלוע בתוך הכלי. לא מה שבחוץ. מה שבחוץ, ואז את החלב עצמו, אין בעיה איתו.
לא, הבשר עצמו, הבשר עצמו הוא חנן. זה בסדר גמור, גם בלי מה שאמרתי עכשיו. נכון, הקושיה היא לא קושיה בכלל. אני אמין לך תרוץ, אבל אין קושיה. הקושיה היא, גם לי זה לא קושיה. זה סתם תרוץ בחשבון. אנחנו אומרים ככה, החלב לא נאסר, הבשר לא יכול לאסור אותו. תלונת ברנת. אין לו כוח לאסור. מה אתה אומר, אתה לא כך לאסור? החלב יורגש בו בשר, זה בטל ומבוטל. לאו טעם הוא, זה טעם הבא מן הטעם. כל הבעיה היא שהחלב עושר את הבשר והוא נעשה חנן. זאת אומרת, הבשרי שפה הוא נהיה נבלה. עכשיו, אם כפלה אומר לי שלא מרגיש את הנבלה הזאת, השלום על ישראל, הבשר הוא נהיה מבין החזיר, כאילו זה סיר של חזיר. סיר של חזיר לא יהיה כפילה, שבשלו בו חלב. אז למה שלא יהיה פה כפילה? זה סתם לא שאלה. זה סיר, סיר שבשלו בו בשר חזיר. כפילה יועיל. אז גם פה לא יהיה כפילה. סך הכל אנחנו אומרים שהבשר נהיה חזיר. כי החלב נכנס לתוכו בו, סוב אותו.
מה עם
החלב? החלב עצמו לא נאסר. מפני שהחלב עצמו, כי החלב עצמו קיבל טעם מן הבשר, אבל הוא קיבל טעם הדם מן הטעם, אז לא טעם הוא. נכון, הוא קיבל טעם, אבל טעם לא שבא מן הממש, לא טעם הוא. אני עכשיו בחלב הזה, כשאני טועם, אני אומר, הבשר לא עשר אותו, אין פה בשר. למה? כי איזה בשר יש פה? יש פה בשר שבא לא מבשר, אלא מטעם בשר, אז לא טעם הוא. בדיוק ככה. אותו דבר בדגים, דגים שבישלו אותם בסיר בשרי, דגים שבישלו אותם בסיר בשרי. אז אני אומר, הבשרי שבדגים, דגים שבישלו אותם בסיר בשרי, זה בסדר. למה? כי מה תגיד, החלב נכנס לבשרי שבדגים, זה כלום, לא טעם. כי הבשרי הזה הוא עצמו טעם בין טעם, הוא לא טעם הבא מן הממש. אבל אם בישלתי דגים עם בשר, כפשוטו, בישלתי דגים עם בשר, הוצאתי את הדגים, נגיד ירק, זה כן, או בשלתי תפוחי אדמה עם בשר, לקחתי את תפוחי אדמה אלו ובישלתי אותם עם חלב. אז מה הבעיה, תגיד לי, מן התפוחי אדמה יצא טעם בשר ונכנס לחלב. אז מה יש? לא טעם הוא, לא בשר הוא, זה כלום. אז התשובה היא, אבל החלב נכנס לתוך הבשרי שבתפוח אדמה, והוא טעם הבא מן הממש. הוא נהיה חנן, והוא עושר את כל החלב, לכן זה אסור.
הפרדה
גמורה,
גם בחנן אני
אומר שזה
הפרדה
גמורה,
זה כבר...
זה לא הפרדה גמורה.
אם אני
יוצא
במצב
שנת בענת,
זה נקרא
פרדה גמורה. למה? החלב כן, אבל לא הבשר. לא, אבל הבשרי הוא נהיה נבלה, בנת בענת באיסור לא אומרים נת בענת, זה כל החידוש. מתי אומרים טעם שני הוא כלום כשזה הדר? אבל כשהוא איסור זה לא כלום, זה מה שאומר רש"י. אבל אנחנו שואלים, אם כן רש"י הוא מצוין, רש"י אומר כך, אם נניח שלא אומרים חנן, אז זה כל הוויכוח של רש"י עם החברים שלו, האם בכבוש אומרים חנן, האם במנוח אומרים חנן. אם נניח שחנן אומרים רק בבישול בשר וחלב, אז מה הבעיה פה? אז אני הולך מולח את הקיבה עם בשר, אז היא קיבלה טעם, היא כאילו נהייתה סיר בשרי. בסדר, אבל בלי חנן, היא נהייתה סיר בשרי. אני הולך עכשיו עם הסיר בשרי הזה ועושה גבינות, ואין חנן, הלאה אין חנן. אז מה קורה? שבגבינות יש טעם, בגבינות יש טעם שבא מן הטעם, אז לא טעם הוא, זה לא כלום. לכן אומר לי שכל הקושייה שלי, כי אני סודר שכן אומרים חנה, אם לא זה, אז הכל חלק.
למה אתם, מה יקרה בכלי? בכלי של בשר שבישלו בחלב?
כלי שבישלו בחלב, אין שום בעיות לחלב שקיבל טעם מן הבשר. כי לא טעם הוא. אבל הבעיה היא שהחלבי נכנס לבשר ואסר אותו, ואז הוא יצא אל החלב ואסר את כל החלב. זאת אומרת, מבחינה מעשית לא תוכל לשתות את החלב. אבל למה? לא כי הבשר אסר את החלב, אלא כי החנן שנוצר בסיר, הוא אסר את החלב.
לא החלב אסר את החלב? לא החלב...
לא, החלב לא יכול לאסור, כי הועיל והטעם...
לא אחד.
הבשר, אתה מתכוון, לא הבשר אסר את החלב. כי החלב הזה, כשאני טועם אותו, אני אומר, אין פה בשר. לא טעם הוא. זה טעם הבא מן הטעם. לא טעם.
החלב הוא שאסר.
נכון, לא החלב, החלב לא נאסר, אז איך הוא נהיה חנן? הוא לא נאסר, הוא לא נאסר, כי הבשר לא יכול לאסור אותו, כי זה טעם הבא מן הטעם. הבשרי נאסר, הבשר נאסר, והוא אוסר את הכל.
אחרי שבלוי
גבינה? כן.
אז חייבים למה שיש שאתה יודעת שיש...
זה לא עונה. נכון.
אבל איך הוא עושה? לא מרגיש את הטעם
של הבשר? של הבשר? כן מרגישים.
אם מרגישים
כלום. מרגישים אותו, אלא מה? קלוש. אבל רואים, וזה איסור, אז גם טעם קלוש אסור.
רגע, לא היה מצב שהוא בעצם נשאר... בתוך הכלי הוא לא נחשב קלוש כדי שהוא לא יעשה.
לא, בתוך הכלי זה טעם הבא מן הממש. כי הוא בא ישר מבשר. הוא טעם הבא מן הממש, ולכן הוא נעשה. אבל טעם... אבל טעם, אבל דגים שעלו בקערה, אז באמת זה בתוכן הוא טעם קלוש, לכן זה מותר.
הוא יוצא כמו חזיר בעצם, הוא לא חזיר. המסר הזה של נעשה בפנים,
כן,
הוא
אומר משהו כמו חזיר. נכון, בדיוק. לא, ההבדל הוא רק שפה אומרים חנן ופה לא אומרים חנן. זה מה שרש"י אומר. הוא אומר, אם לא היה פה חנן, גם פה לא הייתה בעיה. אם לא היה חנן בבלוע, כמו ששלמה אומר, אם לא היה חנן בבלוע, אז הייתי אומר, הבשרי שבזיר אין בו בעיות, אז היה הכל מותר. באמת נכון.
אז
זה מה שרש"י אומר, אם אין חלן בכבוש ובמלוח, אז אין בעיות. מה? מה, לא הבנתי. אחרי שהוא נהיה חנן. אם הוא נהיה חנן, אז הוא אסור. אם הבשר שם נהיה חנן, אז זה בשר חזיר שנפלט לחלב. זה לא מובן, זה בכלל כיוון אחר, זה בכלל עולם אחר, הרמב"ן והרש"י. לגמרי דבר אחר בכלל. רק מה, למה הרמב"ן, הרמב"ן אומר על רש"י אינו כלום? הרמב"ן אומר. הרמב"ן היה מראשוני הראשונים, אז הוא גם סותר הרבה מאוד. הראשונים היותר מאוחרים, הם מפרטים כבר. הוא זורק איזה מילה וגמרנו.
יש
על הראש אומרים על רש"י. לא, מה פתאום. הוא אומר על רש"י... נו, מה הקטע הזה? יש מתמיעים מדברי רבנו שלמה, שהוא כתב בסוף זה הפרק, בקיבה שמלכה בהורה, וקיבל בה שהוא נעת ברנעת, והיה מתיר אלמלא שחנן ונעשרה. אלמלא החנן היה מתיר. אז אם כן, אז למה רש"י, כך רש"י אומר, אז למה רש"י לא פירש, אם ככה, קודם כל קשה שני דברים, קשה למה אם ישלו חלב וסיר בשרי זה עשו, וקשה למה רש"י לא מפרש, דגים שעלו בקערה עם בשר יחד, כמו המתירים שהר"ן מביא באמת. אולי גם הרבה. ואף על פי שקיבלה עקבה תאמינה ממש, הרי קיבלה עקבה, מכרו אותה עם האור. היינו, היא קיבלה מן הממש. ואם נכנסה עכשיו בחלב, אז למה זה מותר בלי חנה? ואם זה מותר, אז זאת אומרת, זה דגים שבישלו אותם עם בשר, מותר להעלותם בקוטה. זה משהו ש... ואומרים שדעת הרב דומה... זאת אומרת, כנראה מנסים לתרץ את זה, שכנראה שדעת הרב היא, שדעת הרב דומה, זאת אומרת, שנדמה שהפשט ברב הוא כך, שאפילו נותן טעם שני נותן טעם בר נותן טעם. אין באמת בעיה. אפילו טעם שני זה נעת ברנעת. זאת אומרת, שסיר בשרי שנותן טעם לחלב, הוא בטל ומבוטל. זה לא דומה, זה באמת הפשט ברב, ולמה? וגם בתוספות, שטעם שני הוא בטל. שהטעם השני הוא כבר לא כלום, אז זה אמרו התוספות, השלמים של אתמול הם כלום. וגם רש"י אומר את זה. הבשרי שבגבינה הוא כלום, אלמלא חנה. אז אם ככה קשה, וזו שהוא צריך כאן לפרש בקערה שאין בבשר, משמע שאם היה בבשר אין כאן אלא חטא. למה הוא צריך לפרש כאן דגים שעלו בקערה, בקערה נקייה? למה הוא צריך לפרש כך, בקערה שאין בבשר? למה הוא לא יכול לפרש דגים שהתבשלו עם בשר, מותר בשלם עם חלב? למה? כי הטעם הבשרי שנכנס לחלב, הוא אינו כלום, לא בשר, וחלב עם חלב, זה אין פה כלום. למה הוא לא פירש? אז הוא מסביר, וזו שהוא צריך כאן לפרש בקערה שאין בבשר, משום שאם היה בבשר, אם היו מבשלים את הדגים עם בשר ממש, נכון שהבשר שיצא מן על החלב הוא אפס, אבל אין כאן אל אחד נותן טעם. זה כתוב מפורש, שהבשר נותן טעם בדגים, זה טעם ראשון, אם בשלו דגים עם בשר. ולא עכשיו הבעיה שהבשרי הזה הולך לחלב, זה באמת כלום, אבל בקותח נותן טעם בדגים. החלב הוא שנכנס בבשרי שבדגים, הוא מתערבים שני הטעמים. זה בדיוק מה שהוא אומר. והוא הדין על קיערה.
הוא לא מתערב לרש"י.
אתה אומר שהוא לא אומר?
הוא לא אומר רש"י, הרב.
לא אמרת
את זה.
אלא מי?
על היש מתירים.
יש מתירים? לא, הוא אומר פשט ברש"י, הם אומרים שדעת הרב...
אומרים, מי זה אומרים? אומרים שדעת הרב זן, דומה...
נו,
מתוצא ברש"י. הרמב"ן לא מסכים שזה פשט ברש"י.
אלא מה פשט, יש לו פשט אחר?
הוא לא מקווה שזה פשט ברש"י.
אז מה פשט אחר?
ולכן התמיה שלי לא על רש"י, אלא לא כלום, זה על אלה שסוברים כך ברש"י.
בסדר, מה זה משנה? אז רש"י נשאר קשה. מה אתה מרוויח? שרש"י סתם לא מובן.
הוא לא מדבר ברש"י.
הרב
מביא
את
זה,
מה
בסדר, לא משנה. אני חושב שזה הפשט דרש, אבל אין לך פשט אחר. זה הפשט. אז מה, בקיצור, מה הרמב"ן דוחה את השיטה הזאת? למה זה לא טוב? זה הרי פלאים, למה זה לא טוב? בעצם זו שיטה מצוינת. נת ברנת פירושו, אם אנחנו מסכמים את זה, וזו שיטת התוספות, וזו שיטת רשי, אלא מה? אבל התוספות בטח כך אמרו. אז מה אכפת לי אם זה רשי לא? גם רשי זה ברור שככה, מה זה? השיטה היא כזאת, נותן טעם בין נותן טעם הוא כלום. טעם, התורה אמרה טעם כעיקר, שהטעם הוא שווה לעיקר, אבל בין של טעם הוא לא כעיקר, הוא כלום. התורה חידשה רק ביתר, בסדר, רק ביתר. הוא אינו כלום לגבי שלא יכולים לחול עליו דינים. לכן אני אומר, אם בישלתי ירקות עם שלמים, אז יחול על זה שם נותר, כי הטעם של הבשר הוא כאילו עיקר. אבל אם בישלתי ירקות בסיר של שלמים, הירקות זה נותן טעם, בין נותן טעם, אז לא יחול על זה שם נותר. לא כלום, כאילו אין פה כלום, אין פה בשר. זה התוספות, וזה הרש"י, אין פה בחלב כלום. אלמלא הבעיה של חנן, שאז הופך להיות איסור. ואם בישלתי בסיר בשרי חלב, אין בעיה בחלב, מבחינה זאת שהבשר נתן בטעם. כי זה כלום. הבשר נתן בטעם, הוא איננו טעם, כי זה טעם הבא מן הטעם. כל הבעיה היא בכיוון ההפוך. אז למה זה אינו כלום בכל זאת?
זה ודאי לא מתאים עם שיטת הרש"י, שהאיתור חייב להיות הדדי.
זהו, אז זה הרמב"ן. אז הרמב"ן אומר, זה עכשיו ברמב"ן פה. הרמב"ן לא אומר כלום, הרמב"ן רק העתיק את הרמב"ן במילים בשפה של אחרון, ביחס לראשונים. הוא גם ראשון, אבל הראשונה הקודם תמיד הם ככה התחילו לדבר יותר ברור. אז הוא אומר, זאת אומרת, אצלם היה כל כך בהיר וברור שהוא זרק מילה, הוא הבין שכולם מבינים אותה, זה אפשר. אבל וזה לא כלום, שאינו אסור, אלא מפני שטעם הבשר שבדגים נותן טעם בקוטח שמתערב בדגים. זה לא נכון, כי זה לא נכון שהסיבה שהבשר אסור כי החלב נתן טעם בבשרי שבסיר או בדגים, אלא להפך, מפני שהבשרי נותן... אלא זה לא זה, אינו אסור אלא מפני שטעם הבשר שבדגים נותן טעם בקוטח. אם ישלו בשר עם דגים, לא בסיר, לא דגים בסיר בשרים, אלא בשר עם דגים, בדגים בלוע טעם ראשון, עכשיו אני מבשל את זה עם חלב, זה אסור, בין לפי פירושו של רש"י ובין לפי פירושו של הרמב"ן, זה אסור לבשל את זה עם חלב, נכון? אבל עכשיו השאלה למה? הרש"י אומר שכל הבעיה היא כי החלבי נכנס לטעם הבשרי שבדגים, ונוצר חלב, ואז הוא נפלט החוצה, זה בעיה שזה איסור עכשיו. לפי דעת התוספות הוא אומר, זה לא נכון, לא זה הפשט. הפשט הוא אחרת. הפשט הוא שהטעם הבשרי שבדגים נכנס לחלב ועושר אותו. למה הוא עושר אותו? הרי עכשיו יש בחלב טעם שני, וטעם שני לא כלום, הוא טעם הבא מן הטעם. אומר הרבה, סימן שהפשט שלך שלא נכון.